שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום יום ראשון של השבוע, שבוע טוב, ואנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
אהלן איתן.
נפתלי בנט, ראש ממשלה, יאיר לפיד, שר החוץ, בני גנץ, שר הביטחון, אביגדור ליברמן, שר האוצר. זו חלוקת התיקים המתגבשת בממשלת השינוי שקורמת כעת אור וגידים, בהנחה כמובן שבנט יעמוד בלחצים עליו מצד הימין ובאמת יצטרף לקואליציה כזו. אבל מדוע בעצם? מדוע שדווקא ליברמן עם 7 מנדטים ורקורד מפוקפק בתחום תואר המידות יהיה שר האוצר, אולי התפקיד החשוב בממשלה אחרי ראש הממשלה, ולא למשל מרב מיכאלי ממפלגת העבודה שגם לה 7 מנדטים. אנחנו נדבר על זה.
רבים מאיתנו, ודאי מי שאין לו דירה משלו, עוקבים אחר מגמת המחירים בשוק הדירות ונדהמים מעליות, ואולי עוד יותר מכך, נלחצים מהערכות והציפיות להמשך הנסיקה במחירים. אז רבים היו רוצים גם להשקיע בענף הצומח הזה, אבל הם נרתעים מהשקעה ישירה באמצעות רכישת דירה, קודם כל כי העלויות הן גבוהות ותשומת הלב שנדרשת היא גבוהה. אבל האם השקעה בשוק הדיור על ידי רכישת מניות של חברות נדלן בבורסה בתל אביב היא החלופה הראויה לרכישת דירה? אנחנו נדבר עם יניב פגוץ, סמנכ"ל בכיר בבורסה בתל אביב.
בניגוד למקובל בחלק ממדינות אירופה, רשתות השיווק בישראל זורקות אוכל שאינו נמכר, ובלבד שלא להוריד את המחירים. יש מי שנלחם בזה. ארגון The Natural Step, שעוסק בקיימות עירונית ובצמצום בזבוז המזון בישראל, יוצא עתה בקמפיין לקידום תמחור דינמי של מוצרים ברשתות השיווק, במטרה, ואני מצטט, לשים סוף לקשר השתיקה ולחייב רשתות למכור את המוצרים. אנחנו נדבר עם המייסדת והמנכ"לית של הארגון, מיכל ביטרמן. אנחנו מתחילים.
איתן, תראה, כולם מדברים על המינוי של אביגדור ליברמן לשר האוצר, כאל הדבר הכי טבעי והכי מתבקש שיכול להיות, וזה נשמע די מוזר שעל תיק כזה בכיר, וגם תיק שההשפעות שלו בנושאים כלכליים חברתיים, הוא התיק הכי חשוב בעצם, אין מלחמת עולם על התיק הזה. למה ליברמן עם 7 מנדטים כן, ולא מרב מיכאלי עם 7 מנדטים לא, או מישהו אחר, כלשהו, בשלל המפלגות הבינוניות שמסתובבות סביבנו.
כן, אתה יודע, אני ראיתי איזה טוקבק משעשע שקובע שאולי לא ליברמן צריך להיות שר האוצר, אלא ביתו של
מיכל ליברמן,
כי היא כבר בגיל 20, הצליחה להרוויח כמעט בלי לעבוד, או ממש בלי לעבוד, 20 מיליוני דולרים שהופיעו בצורה מעניינת בחשבונות הבנק שלה, אז אולי היא אפילו יותר מוכשרת מאבא שלה בתחומי העסקים.
והיא גם יכולה לייצר עודף תקציבי.
צחוק בצד, זה פשוט נראה הדינמיקה הפוליטית שם. ליברמן אף פעם לא, לפחות בשנים האחרונות, לא הציג את זה בצורה כזאת, אבל גם הוא סוג של לשון אוזניים. זאת אומרת, צריך לזכור
שליברמן, כל אחד מחברי הממשלה מתרקמת,
הוא לשון אוזניים. הוא היה פעם בימין, הוא היה פעם חלק מהימין, הוא רץ לבחירות יחד עם הליכוד, הוא נתפס כזה, אז גם הוא יכול להציג אותו. אז מבלי שהוא אומר את זה בצורה מפורשת, כיוון שהוא יצא בקמפיין נגד החרדים, והחרדים הם חלק מהימין, והוא נגד בנימין נתניהו, אז הוא פחות לשון מוזניים ממה שהוא היה בעבר, אבל גם הוא כזה, וכנראה שזה היה התנאי שלו מהרגע הראשון. זה כמובן דבר מאוד, מאוד גרוע, כי זה מסמן תפיסה כלכלית שהיא ימינה מהמרכז בוודאות, וזה הולך לשים במשרד האוצר. אי אפשר להתחמק מהעניין הזה ולהישאר רק בפוליטיקה, עם כל היתרונות שאמורים להיות בכל זאת ברענון וההחלפה של השלטון וראש ממשלה והכשלים של הליכוד. ליברמן, אדם שיש לו עבר מאוד בעייתי בתחום תואר המידות, שיהיה בתוך השמנת והשומר שלה באופן רשמי, נשמע כמו שידוך פרובלמטי.
כן, אז כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, מי שדוחף למנות את ליברמן לשר האוצר זה יאיר לפיד. בין לפיד ובין ליברמן יש ברית מסוימת, הם הולכים יחד, הם שותפים לרעיון של בוא נחליף את נתניהו סוף סוף. היה ביניהם אפילו הסכם מודפים בבחירות האחרונות, בין יש עתיד ובין ישראל ביתנו, ולפיד כנראה מרגיש מאוד נוח עם ליברמן מבחינת, אתה יודע מה, בטווח של בין ימינה שעובדים עם מכון קהלת ובין מפלגת העבודה שעובדים עם מכון יסודות מיסודו של בית ברל, אני חושב שלפיד הרבה יותר מחובר לליברמן ולקו שהוא מוביל. צריך לזכור עוד דבר, ליברמן, הסתכלתי על המצע שלו, המצע שלו לא מבהיל, כלומר נשאיר רגע את החרדים בצד. בניקוי החרדים, יש לו מצע מאוד לא מביל, הוא רוצה לשפר את שכר החיילים.
אבל זה מתוך הנחה שהוא מתייחס למצע הזה.
כן, לא, אבל כל מה שהוא מכריז,
ליברמן אף פעם לא נתן יותר מדי משקל למסמכים.
תשתיות, להעלות את שכר החיילים, דברים מהסוג הזה, להעלות את שכר הקשישים, משהו שאגב קרוב לליבו, כי רבים ממצביעי ישראל ביתנו, הם עולים, ותיקים ועם בעיות של פנסיה. העניין הוא שהמקום הבעייתי הוא כמובן היחס שלו לחברה החרדית, למרות שחלק מהרעיונות שלו אפשר לאמץ אותם. כל מי שחשובה לו החברה הישראלית יודע שצריך לרתום ולחבר את החרדים לשוק העבודה וכולי. העניין הוא ששני הימניים של הממשלה הנרקמת, שזה גדעון סער ונפתלי בנט, חושבים גם שני צעדים קדימה, והם לא רוצים לשרוף תגשרים ותקשרים שלהם עם המפלגות החרדיות, ולכן הן מסויגות מהאפשרות של ליברמן יהיה שר האוצר, ואז פה בעצם המסע ומתן שבעצם מתבשל בימים אלה, הוא על השאלה כמה אגרסיבי ליברמן יהיה מול החברה החרדית, על מה הוא מוכן לוותר ועל מה הוא לא מוכן לוותר, מה הוא מוכן ומתחייב לעשות תוך 48 שעות, כמו שהוא עשה עם אסמאעיל הנייה, ואת מה הוא ישכח. ולכן זה הרגע שבו מתמקחים על קווי יסוד של הממשלה, ואתה יודע, הדבר המעניין הוא שבנושאים כלכליים חברתיים, באמת יש הבדלים גדולים בין המפלגות, והשאלה אם בסופו של דבר נקבל איזה ממוצע בין כולם, והאם ליברמן הוא האיש שיספק את הממוצע הזה, או שהוא יהיה ליברמן. כפריזי כזה עם כל הרעיונות שלו ומה שבא לו באותו רגע.
אז זהו, אז אולי בניגוד אליך שאתה קורא לעומק ומעכל את ההצהרות של הפוליטיקאים ואת המצעים שלהם, אני קצת פחות מאמין למה שהם אומרים, ואני יותר ציני לגבי מה שהם כותבים. בפוליטיקה, ודאי בפוליטיקה הישראלית, יש פער לא קטן בין מה שאומרים לפני בחירות, או אפילו במהלך זה שאתה מכהן, ומה שכתבת בעבר או אמרת בעבר. ויותר חשוב להסתכל על מה שעשית לאורך הקריירה. וכשמסתכלים על הקריירה של ליברמן, אז רואים משהו שנע בין אי-עשייה בחלק מהמשרדים, ובאותם מקומות שהוא היה צריך לבחור בין א' וב', הוא כמעט תמיד בחר את הטייקונים, את האינטרסים הכלכליים, את האינטרסים התאגידיים. היו שורה ארוכה של מקרים שבהם בין כחבר קואליציה או בין כשר, הוא פיצץ כל מיני רפורמות שהיו מיועדות לשיפור מצבו של הציבור, שבדרך היו פוגעות קצת ברווחים של איזשהו סקטור מסחרי כזה או אחר. אתה רואה איש ככל שזה נוגע אליו, ליבו ומעשיו, פחות דברים שהוא אומר, כי מי רוצה להגיד כאלה דברים, הם קרובים לאינטרסים של בעלי עסקים ובעלי הממון מצד אחד, וקשה לראות אותו משנה את התפיסה הזו לחלוטין, מרגע שהוא מתיישב על כיסא שר האוצר, ולמרות שהוא קורא לעצמו ליברל, אז השאלה אם זה ניאו-ליברל או ליברל שדואג לציבור ש... פורמלית לפחות שלח אותו לשבת שם.
כן, אז זה באמת סימן שאלה מאוד גדול, גם לאור הרקורד שלו, גם לאור הסיטואציה הפוליטית. גם האמת, נכון שהוא אמנם לא הורשע בשום דבר, הוא אשם, אבל יצא זכאי, אבל חברי...
לא, אפילו לא, בסופו של דבר לא הוגש נגדו כתב האישום.
לא, היה כתב אישום אחד שבו יצא זכאי, ואחד שלא הוגש נגדו כתב אישום.
כן, אבל זה שיצא זכאי זה כתב אישום קטנקן ושולי.
אבל חברי מפלגתו בהחלט היו מעורבים בפרשת ישראל ביתנו, חלקם הורשעו, חלקם גם ילכו לכלא, ופה הוא יצטרך להפגין כמובן גם מקצוענות, גם יכולת לעבוד עם צוות, עם פקידים מקצועיים טובים, גם חזון ויכולת להסתכל לטווח ארוך, וגם אין מה לעשות, יושר ותואר מידות ברמה הכי גבוהה, כי מי שמנהל את קופת המדינה צריך שזה יהיה הדבר הראשון שיבטא את העבודה שלו. עד כאן בעניין הזה. שלום ליניב פגות.
שלום רב.
סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים בבורסה בתל אביב. תשמע, כולנו עוקבים אחר מחירי הדירות, אנחנו רואים שהם מתחילים להמריא שוב. כל אחד רוצה להיות על הרכבת הזו כשהיא ממריאה, אבל מצד שני, לא כל אחד יכול עכשיו לשים צ'ק של כמה עולה דירה ממוצעת, 1,600,000 שקלים. והשאלה אם יש מכשירים שמאפשרים גם למי שיש לו סכומים הרבה יותר קטנים, לנסות וליהנות מהעלייה הצפויה במחירי הדירות.
בתור אחד שמנהל את המסחר ואת המדדים בבורסת תל אביב, אני ודאי אתייחס למדד תל אביב בנייה, שבעצם זה סל של מניות שעוסקות בתחום הדיור, זה מדד שבעצם מונפק רגע לפני משבר הקורונה בפברואר שנה שעברה. לכאורה תזמון בעייתי, אבל במבחן התוצאה, עכשיו מסתכלים במראה האחורית, המדד הזה כמעט והכפיל את עצמו בתקופה הזו. כתגובה, מה שנקרא, לאותה מתרחשויות מקרו שהזכרת קודם, שזה למעשה חידוש עליית מחירי הדיור והחשש מפני ההצעה במחירי הדיור. בסופו של דבר אנחנו רואים פה את היזמיות הגדולות ביותר במדינת ישראל בתחום הדיור, נסחרות בבורסה, ולמעשה מאפשרות חשיפה לסקטור.
יש קורלציה בין העלייה של מחירי הדירות ובין העלייה של שווי חברות הבנייה?
קודם כל קורלציה ודאי שרק כשמדובר במניות התנודתיות היא הרבה יותר גבוהה, ולפעמים הדברים קורים מה שנקרא בקצבים אחרים מאשר ביחס לשוק הריאלי, שאתה קונה דירה, אין לה מחיר על המסך. זאת אומרת, הרבה פעמים התהליכים קורים מה שנקרא מתחת לרדאר, והנתונים פחות טובים. הבורסה, המחירים של המניות מגיבים מהר מאוד לתחזיות וההתפתחויות, ואנחנו מדברים פה על חברות שבונות עשרות אלפי יחידות בארץ, אין למעשה כמעט רוב החברות שבונות פה בישראל. כשההבדל הוא, כשאתה קונה דירה, בעצם אתה שילמת את הרווח היזמי לקבלן, פה אתה למעשה שותף של היזם, ולמעשה הבורסה מבטאת את הרווחיות הצפויה של אותם חברות, כאשר בעצם הרווחיות נגזרת בשני דברים מרכזיים. אחד זה המלאי של הקרקעות. הקרקע הופך להיות מה שנקרא מוצר במחסור, וחברות ציבוריות שיושבות על קרקעות, למעשה עוד לפני שהן בונות, המחיר של הקרקע עולה, וככל שהשיווקים של המדינה בעצירה או בירידה משמעותית בעת האחרונה, אז למעשה הקרקע היא מוצר למחסור והמחיר שלה עולה. ובצד השני זה יזמות עתידית כנגזרת של תוכניות כאלו ואחרות, ולזה צריך להוסיף גם עוד חשיפה מאוד מעניינת שיש בסקטור הזה, וזה כל נושא הזה של התחדשות עירונית. רואים יותר ויותר חברות ציבוריות שנכנסות לתחום הזה, ולמעשה גם פה יש חשיפה שהיא חשיפה ייחודית דרך הבורסה.
תאמר לי משהו, אחד הדברים שאנחנו תמיד כותבים זה שהתחושה הזאת היא שאדם שקונה דירה או שמחזיק דירה להשקעה, שהנכס הזה יציב, לא תנודתי, רק עולה למעשה לפחות בשנים האחרונות, היא הרבה פונקציה מחוסר הסחירות שלו. העובדה היא שדירה בעצם לא מתומחרת בבורסה מדי יום על ידי אלפי קונים ומוכרים, לכן הוא לא מרגיש את העניין הזה, אבל העניין הזה קיים באמת. איך אתה רואה את הסוגיה הזאת של התנודתיות של מחיר של דירה אמיתית מול סל של ניירות ערך של חברות בנייה?
קודם כל, זו סוגיה, פסיכולוגיה והשקעות מורבבים להם כל הזמן, וזה קצת מזכיר לי את ה... נקרא לזה, בימים עברו שהיו תוכניות חיסכון ונתנו ריביות בנקאיות בלי מה שנקרא תנודתיות היומית, לעומת זה שהיית קונה אגח בשוק עם תנודתיות יומית, אגח צמוד, אז למעשה התחושה הזאת שתן לי בטוח מחיר שלא זז בדרך ואני יודע שאני קונס אליו למרות שהריביות היו יותר נמוכות. אני שואל את עצמי שאלה ביחס לשאלה שלך, מה היו מחירי הדירות בימים הסוערים של מרץ-אפריל אם היה להם מה שנקרא מסך מעל כל בניין בתל אביב ובפריפריה? אני מניח שהמחירים היו משקפים ירידה, וראינו את זה גם בשערוכים כאלו ואחרים של חברות נדלן ציבוריות, לא נדלן למגורים אבל נדלן אחר. זאת אומרת, אין ספק שהעובדה שאין פה שיערוך יומי ושאין פה כאילו מחיר לנכס מייצר איזושהי תחושה פסיכולוגית של הגנה, שזה לא יורד, שזה רק עולה, אני לא מוכר. אבל בסופו של דבר, כשאתה מחזיק נכס דירה, ואני אומר אם דירה שאתה גר בה או ודאי אם דירה שאתה משקיע בה, יש בה שתי פרמטרים. פרמטר אחד זה התשואה לדירה, שאנחנו יודעים שהתשואות על הדירות בישראל הן מאוד מאוד נמוכות, והצד השני זה הרווחי הון החזויים עם החזקה בדירה, שפה כרגע המגמה היא של התחזקות עליית מחירי הדירות, וזה בא לידי ביטוי גם במניות של החברות הסחירות, וכמובן גם ברמת הנכס, רק שהביצועים של המניות שבעצם יוזמות בישראל, לאין שיעור יותר גבוה מאשר, וגם הדאונסייד יכול להיות פה יותר גדול, בואו נגיד את זה.
אבל צריך להגיד, יניב, עליית המחירים הנוכחית בעצם נקשרת לכמה אירועים. אחד, לנושא של הפחתת המס הרכישה על משקיעים. שתיים, להקלות בתחום של ריבית המשכנתאות על ידי בנק ישראל. שלוש, בכלל הריבית הנמוכה, ואולי גם אפילו לירידה מסוימת בהתחלות הבנייה. אתה יודע מה? יכול להיות שכל אלה קשורים גם לעובדה שאנחנו באיזו תקופת דמדומים פוליטית. לא צריך לקחת בחשבון שאולי, אולי, תכף תקום ממשלה ויכול להיות שהיא תציג אג'נדה אחרת לגבי שוק הדירות ומשהו בכל זאת יקרה ויביא להורדת המחירים שלהם?
קודם כל, בואו נדבר שנייה כאילו על שני נקודות שאתה הזכרת, שאין ספק שהן תומכות בחידוש המגמה של עליית מחירים. אנחנו יודעים שהמחירי הדיור עלו ב-4% בשנה האחרונה, וזה נראה כאילו שזה רק אפרטיף למה שאמור לקרות, מה שנקרא קדימה, בהינתן הוואקום הפוליטי. הסוגיה של הפחתת מס רכישה בעצם החזירה משקיעים לשוק. אנחנו בעולם של ריבית אפס, שצפוי שלפחות לפי בנק ישראל, וזה מתכתב עם הנקודה השנייה שהעלית, שזה בעצם הסרת התקרה לרכיב הריבית המשתנה במשכנתאות. בעצם בנק ישראל בצורה כזו או אחרת עשה מהלך, הייתי אומר, כי נקרא לזה בעדינות,
שפך נפט למדורה.
מה שהוא עשה, הוא אמר לך, תשמע, אתה יכול להרגיש יחסית נוח עם הלוואות לטווח ארוך בריבית משתנה. זה אומר שהריבית תישאר נמוכה לאורך זמן, או אפילו נמוכה מאוד לאורך זמן. אני חושב שהסוגיה הזו, כאשר יש טיפה שינוי מהותי, הייתי אומר אפילו, לא טיפה, בסביבת האינפלציה, ואנחנו קצת מסתכלים שמאלה וימינה, אז צריך לקחת בחשבון שמה שהיה נכון, נקרא לזה לפני כמה חודשים, שההנחה הייתה שהריבית תישאר נמוכה אפסית לאורך זמן, עלול להשתנות. אבל בהחלט שני הפעולות האלו, בנק ישראל צד אחד, האוצר צד שני, נתנו בוס, ובצד השני, העולם הזה של צד הביקוש וההיצע, תראה זה כמו עגבניה בסוף, אם אתה לא מייצר מספיק סחורה, אז בנק ישראל והאוצר לא יכולים לעשות הרבה בזמן אמת, אז אפשר לעלות את המס הרכישה חזרה, אפשר לייצר מגבלה, כל זה מה שנקרא מגבלות מקרו-יציבותיות, אבל בסוף צריך לייצר דירות. עכשיו, לייצר דירות זה לא בחיצת כפתור, לייצר דירות זה לוקח הרבה מאוד זמן. ראינו שגם המגה תוכניות שהיו פה בשנים האחרונות רק בעצם סגרו איזשהו אוברדרפט קטן. יש פה אוכלוסייה, זה לא יפן ולא גרמניה, פה אוכלוסייה גדלה ב-2% בשנה, זה אומר 40 אלף זוגות חדשים שמחפשים דירה חדשה. יש פה סדר גודל של 68% דירות בבעלות, זאת אומרת, יש פה ביקוש מאוד מאוד חזק, עם שוק שכירות לא מפותח. כשאתה לוקח את כל הדבר הזה ומתרגם את זה בסופו של דבר, נקרא לזה מגמה במחירי הדיור, אז נראה כאילו שגם אם תבוא פה איזשהו ממשלה ותגיד, שמע, אני הולך לעשות פה מחיר למשתכן משודרג, או מע"מ אפס, או כל גחמה כזאת או אחרת, או מיתוג כזה או אחר, דברים לוקחים זמן.
כן, אני שומע גם ממך שבאופן כללי אתה מצפה להמשך ירידת מחירים. אני לא אשאל אותך אם קנית דירות
לילדים. עליית מחירים.
עליית מחירים, כמובן. אני לא אשאל אותך אם קנית דירות לילדים, אבל אם אני חוזר רגע למדד שלכם בבורסה, מדד הבנייה, איך אני נפטר או איך אני מתייחס לעובדה שחלק לא קטן מהמדד הזה, זה בנייה למשרדים ולעסקים, והניתוח...
לא, אנחנו עשינו הפרדה בפברואר שנה שעברה. פיצלנו בעצם לנדלן מניב לנדלן דיור, זה שני בעצם מדדים שהם נסחרים במקביל, זה נכון, עד פברואר שנה שעברה המדדים היו, זה היה מדד אחד, עשינו את הפיצול הזה בין תל אביב בנייה לתל אביב מניב, מה שנקרא בנייה מניב.
אוקיי, ותל אביב בנייה בעצם רוב רובו הוא פעילות של חברות שעוסקות בדיור ממש, והבנייה זה מערבב את הכל.
נכון, תל אביב בנייה הם חברות שזה בעצם הטיקט שלהם, רוב העסקים שלהם באות מעולם הבנייה למגורים, מה שנקרא, לא רק בנייה למגורים, בנייה למגורים בישראל.
כן, זהו.
זה המדד בעצם, אבל האבסורד הוא שיש בו בסך הכל 200 מיליון שקל, ואם אתה לוקח את העליית הערך, אז בעצם לא הרבה אנשים נהנו נקרא לזה מהפרוספריטי.
מה זאת אומרת 200 מיליון שקל? זה גודל השוק של
200 מיליון שקל זה עוקבי המדדים, זאת אומרת כמה ETF'ים פסיביים עוקבים אחרי המדד הזה. אם ניקח את מדד הבנקים לטובת הנושא הזה, יש עוקב המדדים שם הוא 8 מיליארד שקל. זאת אומרת צריך להבין את הפער העצום, וזה כנראה גם עניין של היכרות עם המכשירים וגם הארכאיות וכל מה שקשור, ובסופו של דבר או בעצם החמצה גדולה של הציבור.
אז בוא נגיד שירשתי סכום, ובכוונתי בשנה, שנתיים הקרובות, לרכוש עמו דירה, אני לא רוצה לשים אותו בבורסה סתם כך, כי אני חושש מהרמות הגבוהות ומהדיבורים על בועה וכן הלאה. זה יהיה רציונלי מבחינתי להצמיד אותו במרכאות למחירי הדיור בישראל באמצעות המדד הזה?
נשמע, זה לא נכס חלופי אחד לאחד. אז אני אומר, אבל בהחלט, בהחלט זה מייצר לך מה שנקרא, דיברנו על קורלציה קודם, עם קורלציה עם העולם של מחירי הדיור, זה סל מפוזר, זאת אומרת שגם אם יזם אחד הוא פחות מוצלח והשני יותר מוצלח, אז בסופו של דבר אתה מקבל את הפיזור, אתה מקבל גם עוד כמה יתרונות, אתה מקבל פה את הפיזור על פני מספר יזמים, וגם גיאוגרפיות שונות, פריפריה, אנחנו יודעים שמחירי הנדלן לא עולים באותו שיעור במקומות שונים, אז יש פה משמעות. נקרא לזה המשקיע הסו-קול סולידי שרוצה את הדירת שלושה חדרים, מה סוחר, לזה אין תחליף מלא, זה כמו שאמרנו גם בהתחלה, המחיר שלו לא זז והפסיכולוגיה פה היא חזקה.
יפה, יניב פגות.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום למיכל ביטרמן.
שלום, שלום.
מנכ"לית ומייסדת של ארגון The Natural Step, וכשעוד היינו נוסעים לחוץ לארץ לפני הקורונה, נסעתי פעמיים בשנה לבקר את אחי שגר בלונדון, ומדי יום חמישי או שישי היינו נכנסים לאוטו, נוסעים לסופרמרקט הגדול המקומי, והולכים וקונים בשרים ועופות וסלמון רבע או שליש מחיר, כי עוד שעתיים סוגרים את החנות. ושאלתי אותו מה זה אומר, אז הוא אומר, יש פה משהו שנקרא תמחור דינמי, והכל משתנה לאורך היום והיממה, ואני מנצל את המחירים שיש. למה בעצם אין לנו כאלה דברים בישראל, ומשהו לא טוב קורה עם האוכל מהסוג הזה בסוף השבוע או בסוף היום?
בישראל הבעיה, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד רחבה, זה לגבי הדגים, הבשרים, כל מעדני החלב, הסלטים, כל הדברים שנמכרים, למעשה לא נמכרים לנו במחיר מוזל יותר. למה? תמחור דינמי זה לא שום דבר שהוא חדש. כמו שאתה אומר, זה משהו שנמצא בכל העולם ורואים את זה כבר הרבה מאוד שנים. הבעיה שבישראל הסופרים שולטים בשוק ויש כשל שוק מובנה באיך שהדברים קורים. היום יש הסתרה מוחלטת ואנחנו הציבור וגם הרגולטור לא מודעים לכמה מזון הולך לפח בסוף יום, במקום להימחר לנו בכספים מוזלים יותר.
את שקורא... מגיעה אבל לכל העניין הזה מתוך החשיבות של מניעת או צמצום, בזבוז מזון והשלחתו לאיפה שזה לא יהיה. יש מקומות שעושים את זה בצורה טובה, ואם כן, מה הערך הכלכלי, הסביבתי של זה?
נכון, אני מגיעה לזה נכון, מעניין של לצמצם בזבוז מזון, אבל המטרה שלי בצמצום בזבוז מזון, זה לחסוך את היוקר המחיה של כל אחד מאיתנו, את ההוצאות הכלכליות הלאומיות במשק, וההיבטים הסביבתיים והחברתיים. אז זה מהכל, זה לא רק מהיבטים של סביבה. רואים את זה בהמון מקומות, בארצות הברית, בריטניה, הולנד, דנמרק, לא חסר היום מקומות שיש תמחור דינמי, ובצורה מאוד מאוד פשוטה, לא עושים מזה הצהרות גדולות, אתה פשוט נכנס בסוף יום ומקבל מחירים מוזלים יותר.
זה מה שקורה אצלי בסופרמרקט. אני נכנס ובמחלקת הירקות יש אגסים או תפוחים קצת עייפים, שעולים 5 או 6 שקלים, ובהמשך המחלקת פירות וירקות יש אגסים ותפוחים משובחים יותר, או טריים יותר, נקרא לזה כ-15 שקלים וכו'. זה תמחור דינמי?
לא במדויק. זה באמת הוזלות כשהדבר נהיה כבר פחות טוב, בוא נגיד לא במקסימום איכות שלו. מה שאנחנו מדברים בתמחור דינמי זה שהמוצר כשהוא לגמרי טוב, איכות 100%, 5 ימים לפני שהוא מגיע למועד פג תוקף שלו, יש הוזלה של כמה אחוזים במחיר, ובאותו יום או יומיים לפני, אתה יכול לקנות את זה גם ב-80% הנחה. זאת אומרת שאם אתה יודע שהיום אתה מכין פשטדה לארוחת ערב, מה אכפת לך לקנות את הקוטג' ב-80% הנחה?
אבל אם הצרכנים יתרגלו לעניין הזה, רשתות השיווק פשוט יפסידו כסף, כי אנשים יחכו תמיד ויקנו את המוצר הזול.
לא, אני לא יודע, זאת אומרת...
מה האינטרס שלהם?
לא, בדיוק, זאת השאלה. הרשתות מוזיאון שעליהם דיברתם בלונדון, הם לא ארגונים למטרות הציבור. ארגונים למטרות רווח לכל דבר ועניין, לא פחות מאשר בישראל. הם כן עושות את זה. כנראה שאיכשהו שם כדאי להן. אז למה בלונדון כדאי להן ובישראל לא כדאי להן? או פחות כדאי להן?
התשובה היא מאוד פשוטה. יש פה כשל שוק שיצרניות המזון...
תסבירי את הקשר שוק, אני לא מבין אותו.
אז מעולה. כשל שוק שיצרניות המזון היום בעצם משפות את הסופרים על 2% שאם הם לא מוכרים, הם משלמות להם את מלוא המחיר. זאת אומרת, שעד 2% מהתוצרת שלהם, אם הסופר לא מכר, הוא מקבל החזר מלא כאילו הוא מכר במחיר מלא.
כלומר, הוא מחזיר את הסחורה לספק,
בדיוק,
וזה עלה לו רק 2% משווי הסחורה.
לסופר זה למעשה לא עלה כלום, כי הוא כביכול מכר את זה, והיצרנית מפסידה שווי של 2% בגלל הסכמי החזרה האלה.
אז בעצם זה סוג של ריכוזיות של מונופולים של יצרנים?
בדיוק, זה ריכוזיות של היצרניות שנותנות את אותם אחוזים, ובגלל שהסופרים מאוד חזקים בישראל, אז הם מקופפים את הידיים של היצרניות, אז אם תלכו רוב הסופרים בישראל, עם היצרניות הגדולות, יש להם את הסכמי ההחזרה האלה, ואז מה ש... שיוצא זה שלמעשה לסופר לא משתלם להתאמץ, לעשות תמחור דינמי ולהוזיל לנו את המחיר, כי במילא הוא מקבל את הכסף. זה כרגע המצב. איפה המצב יכול להשתנות? אם יצרניות המזון יפרקו את כשל השוק הזה ויפרקו את הסכמי ההחזרה, או לסירוגין שהסופר יבין שיש לו כן ערך. קודם כל יש סופרים שאין להם הסכמי החזרה, ואז יש להם כמובן אינטרס, כי זה מצטבר להרבה הרבה מאוד כסף שהם צריכים אחר כך להשמיד וכולי. ואיפה זה עוד יכול? כשהוא יבין שהוא מנהל ככה את המלאי יותר טוב, הוא מקבל צרכנים שמחפשים את ההנחות האלה. אתם אמרתם את זה קודם כדבר שלילי, אני רואה בזה דבר חיובי. עשינו סקר בדנת של סטפ ישראל, ובדקנו האם הצרכנים יעדיפו סופרים עם תמחור דינמי מאשר סופרים בלי תמחור דינמי, ועלה בצורה ברורה. הצרכן הישראלי רוצה תמחור דינמי, הוא יחפש את הסופר הזה, והוא יעדיף את הקנייה שלו שם. ולכן, בטווח הארוך, הסופרים לחלוטין גם ירוויחו צרכנים נאמנים שיבואו. עוד נקודה אחרונה בהקשר הזה, יש דברים שאנחנו ידינו לא משגת לקנות, אוקיי? זה כל מיני דברים קצת יותר יקרים. אם יהיה תמחור דינמי, פתאום נוכל להרשות לעצמנו לקנות מוצרים שבדרך כלל אנחנו לא קונים. זה יפתח את השוק.
האם דיברתם עם בעלים והנהלות של רשתות שיווק גדולות? כי אני חושב למשל על רמי לוי, הרשת שלו והוא עצמו ידע לעשות מהפכות בשוק ולמשוך לקוחות שאולי עד כה לא היו לקוחות של סופרמרקטים גדולים ולהכניס אותם לחנויות. יש אצלו יכולת לחדש ולעשות דברים, וגם יש לו כוח שוק ויכולת להשפיע על יצרנים.
אז ככה לא גם אנחנו
זה
חשבנו.
זה לא עניין אותו?
אז ככה גם אנחנו חשבנו, לפני 3 שנים כשהתחלנו את הפרויקט, אנחנו לא ממהרים לבוא דווקא לתקשורת ולצאת כנגד. אנחנו בדרך כלל ארגון שעובד עם התעשייה והעסקים, וחיטטנו רגלנו במשך שנתיים אצל כל הסופרים הגדולים, אצל שופרסל ואמפם וטבטם ויוחננוב, מחסני השוק, רמי לוי, דבח וכולי וכולי, יש רשימה של 13 שכאלו, ואחד אחד כולם סירבו. למה? לא בגלל שאין השלכה, ולא בגלל שהם לא מודעים שהצרכן ישמח, בגלל שכרגע אף אחד לא מחייב אותם. הרגולטור לא אוסר עליהם לזרוק מזון, הצרכן לא יודע בכלל שזאת אופציה מבחינתו.
רגע, ובאנגליה, באנגליה הרגולטור מחייב אותם לעשות את זה, או שפשוט תנאי השוק הכתיבו להם בעצם את הפתרון הזה של תמחור דינמי.
אז זה שילוב. במקומות בחול אנחנו רואים כמה דברים. קודם כל יש מקומות שכבר אסרו בחקיקה ראשית על סופרים להשליך מזון. ברגע שיש כזאת חקיקה, אתה חייב לעשות אמצעים של לצמצם את הבזבוז וכמובן להציל. זה מצד אחד. מצד שני, הצרכנים הרבה הרבה יותר מודעים, ואני חושבת שגם באנגליה ובכל שאר המקומות יש מודעות סביבתית יותר גבוהה, ומבינים את הערך של הדבר הזה.
מה לגבי חקלאים שהם עצמם בעצם מטפלים הרבה פעמים באמצעות מה שנקרא השמדת עודפים, אם זה ביצים, אם זה ירקות, פירות וכולי, גם מולם אתם מנסים לקדם משהו?
כן, מולם אנחנו מנסים בדרך אחרת. ניסינו דרך משרד החקלאות לדבר על זה שתהיה העדפה של תוצרת מקומית, יעדיפו את זה על פני ייבוא, לקחת את כל המוצרים שהאסתטיקה שלהם קצת נראית אחרת, קצת גדולים, קצת קטנים, מה שכרגע לא נמכר בשוק, כי מוכרים לנו שהצרכן הישראלי לא רוצה לקנות משהו שהוא לא בדיוק באסתטיקה האחידה. גם את זה גילינו שזה לא נכון. בסקר, הצרכן הישראלי מוכן לקנות הכל ובאותו מחיר גם. אנחנו מנסים לעבוד, אבל הבעיה, החוליה החלשה היא לא חקלאים. הם רוצים למכור את התוצרת ובעצם למכור אותה אחר כך. הבעיה זה בספקים, בסופרים ובמשרד החקלאות.
כן. שמתי לב אגב שמחירי הפירות בעונה הזו מאוד מאוד יקרים. פירות הקיץ, אני חושב שהרבה יותר משנים קודמות. וזה באמת העלה לי את העניין הזה שהצרכן הישראלי, אני לא יודע כמה הוא מנסה לחנך את המשווקים באמצעות הימנעות, פשוט לבוא ולהגיד, שמה, כל עוד ענבים עולים, 50 שקלים, אני לא אקנה אותם, אני אחכה שזה יעלה 20 שקלים, הרי במילא גם בתחילת עונה פירות לא כל כך טעימים, כמו במהלך כן. העונה או בשיא
עשית
העונה.
עשית כבר את האבטיח הראשון של העונה.
אבטיח כן, אבל אתה יודע, יצא לי לשים בסקית, אלה בשבוע שעון, מה זה היה? לא זוכר, במיה.
טעות חמורה.
שמתי במיה, ואז אני מגיע לקופה, וזה עולה 50 שקלים, כאילו, זה לא מחירים שאנחנו רגילים.
וזה במיה, אתה יודע.
אבל סמי, מה שאתה אומר זה נכון, הצרכן הישראלי הוא לא מרדן, הוא לא רואה את עצמו שהכוח קנייה שלו יכול ממש לשנות פה מדיניות, וזה מה שאנחנו רואים. הוא לא יוצא החוצה וימחה על דברים כאלה. עכשיו, מזון זה לא כמו כל מוצר אחר. מזון זה מוצר בסיסי, וזה מרכיב סופר משמעותי בתוך ההוצאה החודשית שלנו. אז היית מצפה שהם לגמרי ימרדו בדברים האלה, וזה לא קורה, ואין שום הבדל בין, נכון, כולנו מחפשים מבצעי סוף עונה בנעליים, בבגדים, נכון? זה לא דבר שנחשב פחות לקנות בסוף עונה, אז למה זה לא קורה במזון?
אז מה הקמפיין בעצם? מתי אתם יוצאים איתו? באיפה תפיצו אותו? מה תעשו בו?
אז אנחנו כרגע מנסים להגיע לכמה שיותר אנשים בשביל להגיד להם, אם הם מבזבזים, אנחנו לא קונים, או השטג דורשים תמחור דינמי.
זה לא תקציב של פרסום של 100 מיליון דולר שאתם הולכים לשרוף?
אין לנו תקציבים כאלו לצערי. אם היה, אז כנראה כבר היינו נמצאים אצל כל רשת במחאה בחוץ. אני מקווה שנצליח להגיע דרך אמצעים שמרניים יותר של...
תאמרי לי, אני יכול רק להציע, אני חושב שאיתן רמז על זה פה, שברגע שאתה, יש לך דריסת רגל, אולי ברשת שיווק אחת, שבאמת מבינה את העניין הזה ורוצה לקדם את זה, זה נשמע לי כמו איזה יתרון יחסי של אותה רשת שיווק.
אני מסכימה, אבל מי הרשת שתאמץ את זה? לא רק זה שאנחנו, כשבאנו לרשתות, הראינו להם החזר השקעה של כל יורו שאתם משקיעים במהלך, אתם מקבלים 6 יורו בחזרה. זאת אומרת, חשוב לי להגיד, הם לא עושים את זה מציונות או אידיאולוגיה, ואפילו לאו דווקא מרצון לצמצם בזבוז מזון. הם עושים את זה בסופו של דבר כי זה כלכלי להם, והוכחנו את זה.
רק צריך ללמוד את זה ולעשות את זה.
נכון, ויש טכנולוגיות היום שעוזרות גם לעשות את זה. זה לא שהם צריכים לעמוד אחד-אחד. יש טכנולוגיות אפילו ישראליות, סטארט-אפים שיראו כבר בפיילוטים שהם מוצלחים, אין שום בעיה לעשות את זה, זה
אגב,
קל.
אגב, אני ואיתן מאוד נמנעים מבזבוז מזון, וכל מה שיש בצלחת אנחנו מסיימים.
גם זה, וגם עכשיו אנחנו שוקלים, אם הפודקאסט יעלה אחרי שעה 4, להוריד 20% מהמחיר.
בדיוק.
בסדר, גמור, כל עוד יקשיבו לזה 200% יותר מהאנשים.
כן, בדיוק.
מיכל ביטרמן, תודה רבה לך.
תודה, תודה. תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה גם לך.
ותודה רבה גם לדן ברומר שעורך אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.